קידושין, דף עין ג', תחילים בעזרת השם, דף עין ב' עמוד ב', שורה שלישית מלמטה במילים, תנו רבנן. מסופר כאן בהמשך הגמרא על רבי זיירא, שהופיע בפני בני העיר מחוזה ונתן להם דרשה. תדעו לכם, הוא אומר, גוי מיומות העולם, שזכה להסתופף בצל כנפי השכינה, להצטרף לעם הנבחר ולהתגייר. מותר לו להתחתן עם ממזרת, הוא נושא ממזרת. הוא יכול להתחתן עם אישה שאבא שלה התחתן באיסור, עם אישה שלא תופסים לו בקידושין, והבת שנולדה עם ממזרת שעליה אומרת התורה, לא יבוא ממזר בקהל השם. אסור לקהל השם, לעם ישראל, להתחתן עם ממזרים. גר מותר לו. כשהקהל, בני העיר מחוזה, שמעו את ההלכה הזאת, הם רגמו את רבי זיירא עם אתרוגיהם, כי היו שם הרבה מאוד גרי צדק, והם כעסו מאוד. כשהתורה אומרת לא יבוא ממזר בקהל השם, קהל השם זה לא הכוונה אלינו, אנחנו לא נקראים קהל השם, מותר לנו להתחתן עם ממזרת? באמת רבי יהודה אומר שגר לא עיסה, לא התחתן עם ממזרת, כי הוא כן נחשב וקהל השם. אבל ההלכה היא כמו רבי יוסי. ובני העיר מחוזה, היה קשה להם מאוד לקבל את ההלכה הזאת. רב העיר של מחוזה היה רבה, הידוע מהשס. וכשנודע לו מהסיפור, התפלא מאוד. יש רב שומר הלכה כזאת בעיר שמצויים בה גיירים? לומר להם, אתם לא כלולים בקהל השם? איך רבה בעצמו אמר את ההלכה הזאת? הרי זאת ההלכה. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אי אפשר לשנות את התורה כדי שהיא תמצא חן בעיני האחרים. אבל הוא אמר את זה בצורה כזאת. קודם כל הוא אמר להם את ההלכה הבאה שכתובה כאן בברייתא. תדעו לכם, נכון, כהן לא יכול להתחתן עם כל אישה. התורה אוסרת לכהן להתחתן עם גיורת, התורה אוסרת לו להתחתן עם שפחה כננית שהשתחררה שדינה כגיורת, גם עם בת כהן. רק אבא שלה התחתן באיסור עם אישה שאסור לכהן להתחתן איתה, כמו למשל גרושה. הבת היא חללה, אסור לכהן להתחתן גם עם חללה, אבל לא הוזהרו כהנות לא להינשא לפסולים. כהנת מותר לה להתחתן עם גר. אחד גר, אחד עבד משוחרר ואחד חלל מותרים בכהנת. אומר רבא לבני העיר מחוזה, תדעו לכם מוריי ורבותיי, נכון יש כאן הרבה גרי צדק, צדיקים, אנשים נפלאים, תדעו לכם, מותר לכם אפילו לקחת בת כהן, כהנת. כל כך סמכו, נתנו לו מתנות, הלבישו אותו בבגדים ממשי, בגדי רבנות, כיבדו אותו, איזה רב יש לנו, מתיר לגר להתחתן עם בת כהן. אמנם כהן אסור להתחתן עם גיורת, אבל גר מותר להתחתן עם בת כהן. ואז אומר להם רבא, דרך אגב, תדעו לכם שאתם יכולים גם להתחתן עם ממזרת. כאן הם כבר אמרו לו, רגע, הפסדת את מה שאמרת קודם. כי כשתורה אומרת לא יבוא ממזר בקהל השם, אתה רוצה להגיד שאנחנו לא נכללים בקהל השם? אומר להם רבא, מה אכפת לכם? עשיתי לכם מה שטוב לכם. אתם יכולים להתחתן עם כהנת, אתם יכולים להתחתן עם ממזרת. עם מי שאתם רוצים, אתם יכולים לבחור לעצמכם. והדברים התקבלו. מה באמת הסיבה שרבי יוסי אומר שמותר לגר להתחתן עם ממזרת? כי לפי דעתו, כמו שאמרנו, גרים לא מכונים כעל השם. ככה הוא סובר. ומה איתם עד רבי יוסי? כי לפי דעתו הוא אומר, בהלכות איסורי יוחסין בתורה. אנחנו מכירים את המושג של ייחוס, הבן אדם הזה, אתה יודע ממי, איזה סבא שלו, איזה צדיק היה, אבל תשאל למי איזה משפחה מפוארת הוא מגיע. זה מה שאנחנו בדרך כלל קוראים ייחוס. הבן אדם הזה מיוחס, מה הוא בנן של קדושים. אבל כשמדברים כאן בפרק שלנו על יחוסים, מדברים פה על הלכות יוחסין. יש אחד שהוא מיוחס כהן, אחד מיוחס לוי, אחד מיוחס ישראל, ואחד מיוחס שהוא גר, השני מיוחס שהוא ממזר, ויש עוד. 10 יוחסין יש לנו, כמו שראינו במשנה בתחילת הפרק. בתורה, כשמדברים על איסורי יוחסין, כתוב 5 פעמים את המילה קהל, וזה מיותר מה שחמישה קהל להכתיבי. פעם אחת כתוב, לא יבוא ממזר בקהל השם. פעם שנייה כתוב, לא יבוא לו בקהל. פעם שלישית כתוב, לא יבוא המוני ומואבי בקהל. פעם רביעית כתוב, לא יבוא להם בקהל. פעם חמישית, דור שלישי יבוא להם בקהל. רש"י מביא את הנוסח שהתורה הייתה יכולה לכתוב עם פעם אחת קהל, ללמד על כל איסורי היוחסים. לא יבוא ממזר וגר עמוני וגר מואבי בקהל. גם דור עשירי לא יבוא להם, עד עולם. גר מצרי וגר אדומי, הוא עצמו שהתגייר, לא יבוא בקהל. אבל לא יהיה כתוב את המילה קהל, אבל הוא לא יתחתן עם בת ישראל. גם לא דור שני, אבל דור שלישי יבוא להם בכם. מספיק שיהיה כתוב את המילה קהל פעם אחת. זה שכתוב 5 פעמים, זה מיותר. זה בא לדרשה. אף על פי שפעם אחת קהל כן היו צריכים לכתוב, בכל זאת הגמרא דורשת את כל 5 פעמים קהל. פעם אחת בא ללמד לכהנים שהם נקראים קהל, וכשהתורה אומרת לא יבוא ממזר בקהל השם, הוא אסור בכהנים. ופעם אחת זה בא ללמד הלוויים. לא רק עם כהנים אסור לממזר להתחתן, אלא גם עם לוויים. פעם אחת לישראלים, שגם עם ישראלים אסור לו להתחתן. פעם אחת מה שכתוב קהל זה בא לומר שמה שאסור לממזר להתחתן זה דווקא בישראלים כשרים. אבל מותר לו להתחתן עם אחד שהוא ספק ממזר. מי הוא ספק ממזר? שטוקי. אחד מ10 יוחסין שראינו במשנה בתחילת הפרק. שהוא יודע מי היא אמו, אבל הוא אינו יודע מי הוא אביו. כל פעם כשהוא אומר למישהו אבא, אמא שלו משתיקה אותו. מה אתה אומר שזה אבא? מי אמר לך מי זה אבא שלך? הוא נולד מפנויה שלא הייתה נשואה. הוא לא יודע ממי הוא נולד. אולי זה בכלל אחד מהקרובים של אמו, שלא תופסים לה בו, לא תופסים לו בה קידושין, ואולי הוא ממזר בכלל. ספק ממזר. ואף על פי שאולי הוא בכלל לא ממזר, אולי הוא ישראל, בכל זאת מותר לו להתחתן עם ממזרת, למי שרי ממזרת בשטוקי. הפעם החמישית, חד, זה בא למי שרי להתיר. שטוקי שהוא ספק ממזר, בישראלית כשרה. לא חוששים שמה הוא ממזר שאסור בבת ישראל. נמצא שכל 5 פעמים שהתורה כותבת קהל, הם כולם נדרשים לדרשה. אתה לא יכול אבל לדרוש דרשה נוספת. אין לך עוד פעם אחת קהל מיותרת. אם היה כתוב עוד פעם אחת קהל, הייתי אומר, אחד לקהל גרים, שגם הם נקראים קהל. מה שאומרת התורה, לא יבוא ממזר בקהל השם, הכוונה גם שהוא אסור בגרים. אבל זה לא כתוב, לכן גר מותר בממזרת. זה דעת רבי יוסי. ומה דעת רבי יהודה? הוא הרי אומר שקהל גרים נקראים קהל השם. אז מביא הגמרא 2 הסברים איך הוא ידרוש את 5 פעמים קהל, ועוד הסבר אחד שהוא דורש מדרשה אחרת שהתורה אומרת שגרים הם מכונים בתואר קהל, שהם חלק מקהל השם. קודם כל, 2 הדרכים איך אפשר לדרוש גרים מ5 פעמים שכתוב קהל. הוא אומר, למה אתה צריך קהל כהנים וקהל לוויים לדרוש כל אחד מהם מקהל בפני עצמו? כהנים ולוויים אחד קהל נפקי. הכהנים הלוויים זה דבר, זה קהל אחד. אם כן, יתר לי, נהיה לו מיותר, הקהל החמישי, ללמד על קהל גרים שהם נקראים קהל. וכשהתורה אומרת לא יבוא ממזר בקהל השם, זה בא לאסור עליו ממזרת. והיא באה את אמה, תרצה אפשר לומר דרך אחרת. למה רבי יהודה יש לו פעם אחת מ5 פעמים שהמילה קהל מיותרת לקהל גרים? אפשר לומר שאח הנמי, גם כהנים ולוויים, תרי קהל עינינו, צריכים שתי פעמים קהל כדי לרבות אותם. אבל מה שממזר מותר בשטוקי, ושטוקי מותר בישראל, שני הדינים האלו מחד קהל נפקי. נפקה, לומדים את זה מפעם אחת, קהל. דורשים ממה שכתוב לא יבוא ממזר בקהל השם, את שניהם. גם לא יבוא ממזר, הכוונה ממזר ודאי, הוא דלא יבוא בקהל. אבל שטוקי, שהוא ממזר ספק, יבוא בקהל השם. מותר לו להתחתן עם בת ישראל. ומה שכתוב לא יבוא ממזר בקהל השם, דווקא בקהל ודאי הוא דלא יבוא. אבל אם זה שטוקי, שהוא בקהל ספק, יכול להיות שהוא ממזר, יבוא. אם כן, זה שממזר מותר בשטוקית, ושטוקי מותר בישראלית, לומדים את זה עם פעם אחת קהל. אז אם כן, יש לנו פעם עוד אחד מהפעמים קהל, הרי למדנו את זה משתי פעמים קהל. עכשיו כשלומדים מפעם אחת קהל את שניהם, אז אחד מהפעמים קהל מיותר ללמד שקהל גירים נקרא הקהל. והיא בהתאם, האם תרצה יש לי אפילו הסבר שלישי לדעתו של רבי יהודה להוכיח שגירים נקראים קהל השם מפסוק אחר. הנהנה מהאמת היא שגם זה שספק ממזר מותר בישראל ושספק ממזר מותר בממזרת ודאי, סובר רבי יהודה שצריכים שתי פעמים קהל כדי ללמד כל אחד מהם קהל בפני עצמו, תרי קהל אינינו. אם תשאל מניין לומד שקהל גירים נקראים קהל, תעמי דרבי יהודה מהכה, הוא לומד עם פסוק אחר. התורה אומרת הקהל, אלה שמנויים בהמשך הם מכונים בתואר כבוד של קהל, קהל השם. מי הם אלה? כתוב שמה, חוקה אחת לכם ולגר הגר. הגירים נקראים קהל. ולפי רבי יוסי שהוא סובר שקהל גרים לא נקראים קהל, הוא אומר, תשים לב, לא כתוב כאן הקהל לכם ולגר הגר. כתוב, הקהל חוקה אחת. יש כאן הפסק, הפסיק העניין, ורק אחר כך כתוב לכם ולגר הגר. אם כן אין להוכיח מכאן שקהל גרים נקראים קהל. ההלכה השנייה שלמדנו בברייתא, שאין עליה ויכוח, נכון שכהן אסור לו להתחתן עם גיורת, ואסור לו להתחתן עם חללה. אבל זה דווקא הכהנים הוזרו. הכהנות לא הוזרו מלהינשא לפסולים. ולכן, אחד גר ואחד עבד משוחרר וחלל מותרים בכהנת. זה הלכה. דברים האלה מסייעים לי לדבריו של רב. אמר תלמידו רב יהודה, אמר בשמו, בשם רב, לא הוזהרו בנות כהנים כשרות מלהינשא לפסולים לכהונה. אף על פי שכהנים מוזהרים לא להתחתן עם בנות גרים או עם חללים, אבל בנות הכהנים לא הוזהרו מלהינשא לגרים וחללים, כמו שאמר. כאן מספרת הגמרא את מה שסיפרנו בפתיחת השיעור, את הדרשה שדרש רבי זיירא בעיר מחוזה, שגר מותר לו להתחתן בממזרת, כמו דברי רבי יוסי, שגרים לא נקראים קהל השם. שמעו את זה בני העיר מחוזה, שיהיו הרבה מאוד גרים ביניהם, רגמו אותו כולי אלמה באתרוגיהם, באתרוגיו. אנחנו לא קהל השם, זרקו עליו אתרוגים. אמר רבא, שהיה רב העיר, תפלא, מי כד דריש מילתא כהי, וכי יש מי שידרוש דרשה כזאת, שקהל גרים לא נקראים קהל במקום שמצויים בו גרים, בדוכתא דשכיחי גיורי, והוא בעצמו היה רב העיר, וכשהוא דרש, רבא בעצמו בעיר מחוזה את ההלכה הזאת, הוא אמר את ההלכה, תיתן אמת ליעקב, אנחנו לא מוכנים בשום אופן לשנות אפילו קוצו של יוד מתורתנו הקדושה, אבל בחוכמה אפשר לומר את אותם הלכות, כדי שיתקבלו הלב שומעם, כי תורת השם תמימה משיבת נפש, התורה היא תורה שהיא דרכי נועם וכל נתיבותי השלום, אבל צריך לדעת איך להעביר את הדברים בצורה שהיא תתקבל על הלב. אז לכן קודם כל דרש רבא את ההלכה הזאת, ההלכה השנייה שכתובה בברייתא, שלגר מותר להתחתן בכהנת. אתה יכול להידבק בזרעו של אהרון הכהן עם המשפחה המיוחסת ביותר בעם ישראל, אתה יכול להתחתן עם כהנת. נכון שכהן אסור להתחתן עם גיורת, אבל לגר מותר להתחתן בכהנת. היו שם הרבה גרים, וזה היה ערב לאוזניהם לשמוע את ההלכה הזאת. תענו בשיראל, נתנו לו מתנות, תלבישו אותו בגדים יקרים. הדר אחר כך דרש לו עוד הלכה שגר מותר בממזרת. הם היו חכמים וחריפים, ממולחים, ישר הבינו. תורה אומרת לא יבוא ממזר בקהל השם ואנחנו יכולים לחתן עם ממזרת? מה, אנחנו לא קהל השם? הפסידת לקמה איתה, הפסדת את הדברים הקודמים שאמרת. לא, אבל כאן אמר לו, לא, אל תגידו ככה. דתבה לכו עבדי לכו, מה שטוב לכם עשיתי לכם. אתה רוצה להתחתן? אתה יכול באמת לבחור לעצמך? אם אתה רוצה, אי ביי מיאח הנסיב, תחתן עם בת כהן. אף אחד לא מפריע לך, אם זה מתאים, עד הרבה. ואי ביי, אין לך אפילו הגבלה אם אתה רוצה, אתה יכול לעשות משהו שאף אחד אחר לא יכול לעשות. אולי יש כאן ממזרת, ממזרת, אבל היום התואר ממזרת נשמע כמו תואר שהוא לא נשמע טוב באוזן. זה יכול להיות מוכשרת, מושלמת, עירת שמיים, כל כלילת המעלות. אבל אף אחד לא יכול להתחתן איתה. אתה יכול! אתה יכול, כי התורה התירה לך. היא באה עם האח הנסיב, אתה יכול להתחתן אפילו עם ממזרת. אדרבה, יש לך יותר אפשרויות מאדם רגיל. הדברים התקבלו על הלב. אין כאן שום דבר שהוא שקר, זה אמת. רק תלוי איך האמת נאמרת. האמת שבתורה זה הדבר הכי מתוק והכי נפלא בעולם. רק צריך לדעת להגיד את זה בצורה שבאמת הדברים התקבלו בצורה הנכונה. כך באמת ההלכתה, כך ההלכה. גר מותר בכהנת ומותר בממזרת. הסיבה שהוא מותר בכהנת, כמו שאמרנו בברייתא, וכמו שאמר רב, לא הוזרו כהנות כשרות מלהינשא לפסולים, הכוונה לגיירים או לחללים. וצד שני, גר מותר בממזרת, כמו דבריו של רבי יוסי, שקהל גיירים לא נקראים קהל. משנה, כשרצו להסביר מה הכוונה שטוקי, שהוא אחד מהעשרה יוחסים, כמו שהגדרנו אותו שהוא ספק ממזר, אומרת המשנה, אלה אין שטוקי, כל שמכיר את אמו. רק מה, הוא נולד כשאימו בכלל לא הייתה נשואה. אמא, איפה התמונות, איפה האלבום של החתונה שלך? אין לה אלבום של החתונה, היא מעולם לא התחתנה. אז איך הוא נולד? מי יודע ממי היא התעברה? הוא לא מכיר את אביו? אמר רבה, דבר תורה, אותו שטוקי, אנחנו לא אמורים לחשוש, אולי הוא ממזר. ולכן, מעיקר דין תורה הוא מותר בישראל כשר. אף פי שאנחנו לא יודעים מי הוא אביו. מה הייתה? מה הסיבה? כי אנחנו יודעים שאימו היא לא אשת איש. היא מעולם לא קיבלה קידושין מאף אחד. ואם כן, רוב האנשים בעולם, אם השטוקי הזה נולד מהם, הם קשרים אצלה, רוב העולם הם לא ממזרים או הקרובים שלה, ואם הוולד נולד מהם, הוא כשר. ולפי דעתו, אפילו אם זה היה נוכרי, עובד כוכבים על בעל בת ישראל, לפי דעתו הוולד אינו ממזר. כך דעתו של רבא. ורק מיעוט אנשים, אם השטוקי הזה נולד מהם, מיעוט מהאנשים פסולים אצלה, אם זה ממזר, או שזה קרוב שלה. אם באמת מממזר הוא נולד, או מקרוב שלו הוא נולד, רק אז הוא ממזר. אז זה מיעוט. מה, אתה צריך לחשוש למיעוט הזה? הולכים אחרי הרוב מעיקר דין תורה, אז כנראה שהוא לא ממזר. ואם היא התעברה, באותו זמן, אז לאין הוא לגבה, האבא היה אצלה כל דה פריש, מרובה פריש. הוא הרי הגיע אליה, זאת אומרת, הוא פורש, יש כלל שהוא פרש מהרוב, אז תולים שהוא מגיע מהרוב. ואם כן, אין חשש לפי זה שהבן ממזר, כי הוא לא נולד מאחד שהוא ממזר או קרוב של אמו. מה היא אמרת? מה יש לך בכל זאת לחשוש? אולי כשהיא התעברה, היא לא הייתה בביתה, אלא היא הלכה דילמה, אז לה אי לגבי, אולי בדיוק באותו זמן, היא הייתה באיזה מקום אחר, מחוץ לביתה, והיא הלכה להתארח באיזה מקום, ומשם הוא נולד. ואז אין את הכלל של כל מי שפרש מהרוב, הולכים אחרי הרוב. אלא, מכיוון שהיא הגיעה לביתו של אותו אחד, אז מכיוון שהוא קבוע במקומו, יש פה כלל אחר בהלכות רוב. אבא לי קבוע, אותו אבא, יש לו דין של קבוע, כי הוא היה קבוע במקומו, והיא זו שהגיעה לתארח אצלו. בכל מקום שהספק הוא קבוע, זה נחשב כמו ספק בדיוק חצי חצי, כמחצה על מחצה דם, ממה שנקרא 50-50%. ואם כן נשאלת השאלה, רגע, אבל יש פה ספק, אולי הוא ממזר. כי הרי כל קבוע כמחצה על מחצה, יש לנו פה ספק שקול, אולי הוא ממזר, איך אתה מתיר לו להתחתן מעיקר דין תורה עם בת ישראל? כי התורה אמרה, לא יבוא ממזר בקהל השם. דווקא ממזר ודאי הוא דלא יבוא בקהל השם. הממזר ספק, אפילו זה ספק שקול, אבל זה ספק. מעיקר דין תורה יבוא. וכן, בקהל ודאי הוא דלא יבוא הממזר. בשטוקית, קהל ספק יבוא. אז אם כן, מעיקר דין תורה אומר רבה, הוא קשר בבת ישראל. רק חכמים גזרו לאסור עליו להתחתן עם בת ישראל. מה הייתה מה? למה לא חוששים? אולי הוא ממזר. כי מה הסיבה שאתה רוצה לחשוש? אתה לא יודע מי היא אמו. אולי היא אשת איש. ואז, אם היא התעברה ממישהו אחר, היא מתביישת בזה. ואז כשהתינוק הזה נולד, היא השליחה אותו על השוק, כדי שלא ידעו שהיא זינתה. היא לא אמורה לעשות דבר כזה. היא יכולה לומר שהתינוק הזה מבעלה. מבעלת עולה, היא לא אמורה להסתיר אותו, היא לא משליחה אותו לשוק. אז כנראה שהתינוק הזה שהושלח בשוק, אמו לא התעברה באיסור כשהיא הייתה אשת איש. ואם כן, מהסיבה הזאת הוא לא ממזר. מה העיקה? מה בכל זאת אתה יכול לחשוש? מהמיעוט נשים שלא יכולות לתלות בבעליהם כי הן רק ארוסות. בזמן התלמוד והמשנה, ארוסה היה הכוונה אחת שהיא ממש אשת איש. קיבלה טבעת קידושין או כסף קידושין מבעלה, אבל הם עדיין לא היו חיים חיי נישואין, עד שהיה מכניס אותה לחופה, שזה בדרך כלל היה תקופה מאוחרת יותר. היה ההבדל בין הקידושין לבין הנישואין. אז כשהיא מאורסת, אחרי שקיבלה קידושין, שזה הכוונה מאורסת בגמרה, היא ממש אשת איש, אבל עדיין לא חיה עם בעלה. ואם היא פתאום נולד לבן, אז אנשים יגידו שהוא ממזר. אז אולי בשביל זה היא השליחה אותו לשוק, כדי שלא ידעו והיא לא תתבייש. זה מיעוט. וגם יש עוד מיעוט, נשים שהן אמנם נשואות, אבל הלך בעליהם למדינת הים, וגם אלה לא יכולות לתלות בבעליהם. חוששים שמה אמו של זה זינתה והתעברה וילדה ממזר והשליחה את הוולד. על אף החשש הזה, זה מיעוט. כיוון דאיקה פנויה. אפשר לומר שמה הוולד הזה הוא מפנויה שהתעברה והשליחה את הוולד, ואם כן הוא קשר. איקה נמי יכול גם להיות שהוא נולד מהורים קשרים לגמרי. רק מה? זה היה אולי זמן של רעב. דמחמת רעבון השליחה את בנה כי לא יכולה לפרנס אותו. חשבה אולי על ערה במות הילד, אולי מישהו אחר ירחם עליו ויקח אותו וייתן לו לאכול. אם כן, הווה פלגה ופלגה. יש כאן ספק שקול, יש כאן סיבות לומר שהוא ממזר, יש כאן סיבות לומר שלא. תורה אמרה, לא יבוא ממזר בקהל השם. רק אם הוא ממזר, ודאי הוא דלא יבוא בקהל. הממזר ספק יבוא בקהל. וכן דורשים דרשה נוספת, בקהל ודאי הוא דלא יבוא אותו ממזר, בקהל ספק יבוא. אם כן מדאורייתא הסופי שהוא ספק ממזר כשר לבוא בקהל. ומה טעם אמרו חכמים שהסופי פסול מלבוא בקהל? גם כאן זה בגלל מעלה שעשו ביוחסים. שמור על היוחסים שלא יהיו בהם ספקי ממזרים. אבל לפני כן הגמרא מביאה הסיבה אחרת, שהייתה הגמרא סבורה בהתחלה לומר, שהסיבה למה שאמרו חכמים הסופי פסול, חוששים שמה אותה בת ישראל שהסופי רוצה כעת להתחתן איתה, אם תתיר לא להתחתן איתה, אולי היא אחותו, שמה יישא אחותו מאביו, תראה לא יודע מי ההורים שלו. שואלת הגמרא, אלא מעתה, למה המשנה מתירה לסופי להתחתן עם הסופית, שגם אותה לא יישא, מהחשש שמה יישא אחותו בן מאביו, בן מי אמו, אנחנו לא יודעים מי ההורים של שניהם. מתרצת הגמרא, וכי כל הנה ישדי ואז לי, וכי נחשור שמה הישלה הזאת, האישה הזאת השליחה את כל הילדים שלה, זה לא דבר מצוי. שואלת הגמרא, טוב, אז אנחנו לא חוששים שמה הסופי והסופית הם בעצם אחים ואחיות מאותם הורים. אבל אולי גם לא תתיר לסופי להתחתן עם אחת שאנחנו יודעים מי ההורים שלה. ואנחנו יודעים שלמשל, אמא שלה הייתה סופית. עכשיו, אמא שלה התחתנה ונולד לה בת, אותה בת הסופי, נאמר שהסופי לא יישא אותה. שמה, הבעל של אותה הסופית, הוא אביו, ואם הוא התחתן עם הבת הזאת, הוא יישא את אחותו מאביו. אלא, למה בכל זאת במשנה אנחנו סוברים שמותר לאסופי להתחתן עם בת אסופית? כי לא חששו שהוא יבוא להתחתן עם אחותו מאביו, כי זה לא שכיח הדבר הזה של אסופי. ולא גזרו בדבר שהוא לא שכיח. החינמי גם לא שייך לאסור את אותו אסוף להתחתן עם בת ישראל, שמה יישא אחותו, כי הרי אסופי לא שכיח ועל זה לא גזרו חכמים. אלא גם כאן אומר רבה שסיבה שאסופי מדרבנן אסור בבת ישראל, כי מעלה עשו חכמים ביוחסים. מביא הגמרא, מקרים שבהם אתה רואה תינוק בשוק, אתה לא יודע מי אביו ומי אמו, ובכל זאת אתה לא חושש שהוא ממזר, אלא אתה יכול להחזיק אותו בחזקת שהוא כשר. מתי? אמר רבה בר רב הונה, אם מצאו את הסופי כשהוא מהול, עשו לו ברית מילה, אין בו משום חשש, אולי הוא ממזר שחוששים בדרך כלל בסופי. כי אם זה היה נכון, לא היו תורכים לעשות לו ברית מילה. וכן, אם אתה רואה שהאיברים שלו מתוקנים ומיושרים, שזה אחד הפירושים שרש מבאר על משלתי אדמי, גם כן אין בו משום הסופי. אם הוא היה פסול, היו מתקנים אותו בצורה כזאת, אם היה דעתה של אמו להשליך אותו, אלא ודאי הוא כשר, רק לא היה אפשרות לתת לו מזונות, לכן סמכו על הרחמים של בני השוק שיקחו אותו וירחמו עליו ויפרנסו אותו. לכן לא, אין עליו חשש ממזרות. וכן, אם התינוק שמו עליו משחה, שייף משחה, ומילו בכחול סביב העיניים שלו לייפות אותו, או שקשרו בו בצוואר קשרים שעשויים לרפואה, רמי חומרי, או שקשור בו קמיע של כתב, שזה נקרא פיתקה, תלי פיתקה, תלו בו פתק של קמיע, או תלי קמיע, תלו בו קמיע, שעשוי לא מכתב אלא מהסבים, גם כן, אין בו משום הסופי. אם עשו לו את הדברים האלה, זה מוכח שהוא לא ממזר. אלא האמא אוהבת ומרחמת עליו, לא השליחה אותו למות. כנראה שהוא לא ממזר. אם מצאו את התינוק שהוא תלי בדיקלה, תלוי על, הוא מונח על עץ דקל. אז אם הוא נמצא במקום נמוך, שהשם ישמענו חיה רעה יכולה להתקרב אליו, מתיה לחיה, לטרוף, אז יש בו משום חשש שאולי הוא פסול והוא הסופי. יש לו את החשש של פסול של הסופי. אבל אם לא, ואם שם אותו במקום גבוה שחיה רעה לא יכולה להתקרב אליו, אין בו משום חשש הסופי. אם מצאו את התינוק על אילן שנקרא זרדתה, אז אם זה אילן סמיכה למטה שסמוך לעיר, אז גם אם הניחו אותו במקום שחיה רעה לא יכולה להתקרב אליו, יש בו משום הסופי. למה? כי אילן זרדתה בזמנם, כשהוא היה סמוך לעיר, היו בו הרבה שדים. היה מסוכן להניח אותו שם. ואם לאו, אם האילן הזה לא סמוך לעיר, אין בו משום הסופי. לא חוששים משום הסופי. אם מצאו את התינוק בבית הכנסת, בבית כנישתה, אז אם זה בית הכנסת, אז בית הכנסיות בזמנם היה מחוץ לעיר. אם זה סמיכה למטה, סמיכתה למטה, זה סמוך לעיר, ושכיחי בי, מצויים בו רבים, אין בו משום הסופי, כי השדים לא מצויים שם. ואם לאו, אם אין את התנאים האלה, או שהוא רחוק מהעיר, או שאין רבים מצויים בו, אז יש בו משום הסופי. למה? כי אם אין את שני התנאים האלה, יש חשש שדים, מסוכן להשאיר אותו שם, ואם בכל זאת הניחו אותו שם, כנראה שהוא פסול. אמר המימר, היו להם פעם הרבה בהימות, היו עושים חפירות, להכניס שם גרעיני תמרים למאכל בהימה. היי פיירה דסופלי, אותה חפירה שמיועדת להשליך שם גרעיני תמרים למאכל בהימה, הם מוצאים שם תינוק, יש בו משום הסופי, התינוק שנולד שם הוא ספק פסול, ספק ממזר, למה? כי החפירות האלה היו מחוץ לעיר, היו מצויים שם מזיקים, ולכן, אם הניח אותו שם, כנראה שהוא ספק ממזר. אם מצאו אותו בתוך איזה קערה, בתוך איזה כלי, באמצע הנהר, בחריפתא דנהרה, מקום שעוברים שם הרבה ספינות, אין בו משום הסופי. למה? כי אתה רואה שתרחו לשים אותו במקום שהרבים מצויים שם, שיש שם ספינות, רצו שימצאו את התינוק הזה ויטפלו בו. אבל אם הוא נמצא בצדדי הנהר, בפישרי, שמי הנהר מגיעים שם רק בזמן הפלגת הפשרת השלגים, שאז יש הרבה מים בנהר, ורק אז עוברים שם הספינות, אבל בדרך כלל אין דרך הספינות לעבור שם. אם יניחו אותו בכזה מקום, שיש חשש אולי הוא לא יחיה, יש משום הסופי, צריך לחשוש, אולי הוא פסול. אם מצאו את התינוק בצידי רשות הרבים, מצד אחד אנשים מסתובבים כאן, מצד שני התינוק נמצא במקום שאנשים ייזהרו לו לדרוך עליו, זה צידי רשות הרבים, זה לא באמצע הדרך, אז הטרחה שטרחו ההורים לשים אותו במקום שאנשים מצויים, ומצד אחד מקום שמור שלא ידרכו עליו, זה מוכיח שאין בו משום הסופי, הוא כנראה כשר. אבל אם התינוק נמצא באמצע הרחוב, שאנשים דורכים שם, עוברים שם, ברשות הרבים, אז הוא ודאי שיש בו משום הסופי, כי אם לא שהוא היה פסול, היו שומרים עליו. אמר רבא, יש הלכה מיוחדת בשני רעבון, בשנים של רעב שהשם ישמרנו, שאז הורים לא יכולים לפרנס את הילדים שלהם, והרבה פעמים משליחים אותם לאחרים שירחמו. ואז יש הלכה מיוחדת. ואנחנו אומרים במקרה מסוים שנראה בהמשך שאין בו משום הסופי. שלא חוששים על התינוק שהוא הסופי. ועל איזה מקרה רבא דיבר? הד רבא ההיה. אילי, מה אם תאמר שהוא מדבר על רשות הרבים? מצאו תינוק באמצע הרחוב, שכולם עוברים, זה ודאי שלא. מה, איידי דשני רעבון, קטללי? מה, בגלל שזה שני רעבון, נשימו אותו באמצע הרחוב, שכולם עוברים כדי שידרכו עליו ויהרגו אותו? ואלא תאמר שמדובר על מקרה שמצאו את התינוק בצידי רשות הרבים, לא צריך להגיע לשני רעבון, הוא לא הסופי. מה יראה שני רעבון? אפילו בלא שני רעבון לא חוששים שהוא פסול, כי שם אותו במקום שהרבים מצויים מצד אחד, מצד שני הוא מקום שמור. אלא, כי התמר דרבה, אהה, דבריו של רבה נאמרו על הדברים של רב. דאמר רב יהודה, אמר בשם רבי אבא, שאמר בשם רבי יהודה בר זבדי, שאמר בשם רב, אמר הלכה כזאת. מצאו תינוק בשוק. אתה אומר הוא הסופי. מתי הוא מקבל את התואר הסופי? ההורים הניחו אותו שנייה, הלכו רגע לראות משהו באיזה חנות, חוזרים, אומרים, לא, התינוק שלכם הוא הסופי, מה הסופי? מה, שנייה אחת הוא היה בעגלה, בלי ההורים כבר קיבל תואר של הסופי? לא. כל זמן שהסופי עדיין בשוק, פתאום מתאספים אנשים, רגע, מה זה התינוק הזה? פתאום רצים ההורים מאחת החנויות, זה הבן שלנו, תעזבו אותו. אז כל זמן שעדיין התינוק בשוק, אבי ואמו נאמנים עליו. אבל כבר התאספו כולם, לא ידעו מי ההורים, הכריזו, חיפשו, לא מצאו, כבר נאסף מן השוק, פתאום באים שני הורים ואומרים, זה הבן שלנו. הם כבר לא נאמנים. אין נאמנים עליו. מה הייתה? מה? למה הסיבה? אמר רבא, הואיל וכבר יצא עליו שם הסופי. ועל זה בא רבא ואמר. אמר רבא, כל זה דווקא בשנים רגילות. ההורים נאמנים רק כל זמן שהתינוק עדיין לא נאסף מן השוק, כלומר שזה הבן שלהם. ואם זה בשני רעבון, אף על פי שהתינוק נאסף מן השוק, כיוון שרבים נשלחים מחמת רעבון, לא רצו החכמים לפסול אותם, מחמת יציאת הכל, ולכן אפילו אם הם כבר נאספו מן השוק, אבי ואמו נאמנים עליו להעיד שהוא בנם והוא יהיה כשר. בעניין זה אמר רב חיסדא, לא רק הסופי, ההורים נאמנים עליו, אפילו בשנים רגילות, כל זמן שהוא לא נאסף מן השוק. אלא יש עוד שניים, שלושה נאמנים עליהם לאלתר, אלו הן. הסופי, גם מיילדת נאמנת מיד, חיה, וגם פותרת חברותיה. אחת שרוצה לומר על חברותיה שהן תאורות מתומת נידה, כמו שנראה בהמשך. אז קודם כל על הסופי לא צריך להסביר, זה עד האמרן, כבר אמרנו בשם רב, שבשנים רגילות, אם מוצאים הסופי, מוצאים תינוק ברחוב, מיד ההורים נאמנים לומר שזה הבן שלהם, ולא מייחסים אותו בפסול של הסופי. אבל כל זה דווקא מיד. אחרי שכבר נאסף מן השוק, הם כבר לא נאמנים על הסופי. אלא כבר הוא נשאר עם הפסול של יוחסין של הסופי. אז ההורים נאמנים מיד, כל זמן שלא נאסף מן השוק, לומר שהוא הבן שלהם ואז הוא לא יהיה הסופי. עכשיו, מה זה לגבי מיילדת חיה? לטניה ברייטה. אישה יולדת שילדה תאומים. אז המיילדת, החיה נאמנת לומר, התינוק הזה הוא הבכור שיצא ראשון, התינוק הזה השני הוא יצא שני, והוא אינו בכור. במה דברים אמורים שמיילדת נאמנת כשעדיין לא יצתה מהחדר וחזרה? אבל אם כבר יצתה מהחדר וחזרה, לפי דעת התנא הראשון אינה נאמנת. רבי אליעזר אומר, אפילו אם היא עדיין בחדר, רק אם הוחזקה על עומדה נאמנת. אבל אם היא הסתובבה היא כבר לא נאמנת, אם לאו אינה נאמנת. מהי ביניו, במה רבי אליעזר חולק? איקה ביניו דעדה רפה. אם היא החזירה את פניה, לפי רבי אליעזר היא כבר לא נאמנת, כי לא הוחזקה על עומדה. המקרה השלישי שנאמנים מיד, זה פותרת חברותיה, מה היד את נן משנה? שלוש נשים שהיו ישנות והם היו במיטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהם. עכשיו אנחנו לא יודעים מי נתמת עם הדם הזה בתומת נידה. כולם תמאות מספק. אבל אם בדקה אחת מהם את עצמה ונמצאת תמאה, רק היא תמאה וכולן תאורות, היא פותרת חברותיה, אבל זה דווקא מיד. לאלתר היא נאמנת. אמר רב חסדא, שבדקת עצמה כשיעור וסת, מיד לאחר שנמצא אדם. אז אנחנו אומרים שוודאי, כיוון שנמצא אדם, אז כיוון שהיא מצאה אדם מיד, ואנחנו רואים כאן דם על המיטה, אז זה ממנה וחברותיה תאורות. אבל אם בדקה לאחר זמן, זה לא מועיל לתאר חברותיה, ולא רק היא תמאה, אלא גם חברותיה תמאות. אם כן נמצא שיש שלוש שנאמנות, אבל רק מיד. תנו רבנן, ארבע נשים שילדו בבית אחד. אחת היא אשת כהן, אחת היא אשת לוי, אחת היא אשת גבעוני, שהם היו מהאומות שהיו כאן בארץ ישראל בזמן כיבוש הארץ, שהצטוו לא להחיות אותם, לא תחיי כל נשמה, אבל אותם גבעונים באו בעורמה ונתגיירו על ידי יהושע בן נון, ובתקופה מאוחרת יותר דוד המלך גזר עליהם שהם אסורים לבוא בקהל, שהם נקראים נתינים. והשלישי, אחת אשת ממזר, נאמנת המיילדת החיה לומר, התינוק הזה נולד מאשת כהן ולכן הוא כהן, וזה נולד מאשת לוי והוא לוי, זה נולד מאשת נתין והוא נתין, וזה נולד מאשת ממזר והוא ממזר. במה דברים אמורים שהיא נאמנת? שלא יצא הרעור על הוולד הכשר שהוא ממזר, לא קרא להשם ערער, אבל אם על הוולד שאמרה שהוא כשר יצא הרעור שהוא פסול, קרא עליו ערער, אינה נאמנת. שמעת הגמרא, כמה אנשים צריך כדי שזה יחשב שבכלל יש הרעור, ערער דמי, אילי מערער אחד, אם נאמר שאחד מערער, ואמר רבי יוחנן שפחות משני העדים זה לא נחשב הרעור, אין ערער פחות משניים. אלא תאמר, מדובר כאן בשניים, בערער טרי, ולכן היא לא נאמנת. כשיש שני עדים שמערערים שהוא לא כשר, והיא בהתאם, אפשר להסביר הסבר אחר. לעולם מי מלאך, באמת אני יכול לומר שמדובר כאן בברייתא בערעור של עד אחד. וכי אמר רבי יוחנן, אין ערעור פחות משני עדים, הנמילי, הדברים האלה נאמרו, היכה, דווקא, מקום דאיתה חזקה דקשרות, שכבר הייתה חזקה שהוא כשר, אתה בא עכשיו לערער, צריך שניים. אבל היכה דלקה חזקה דקשרות, כאן, כשהוולד עדיין אין לו שום חזקה, אין לו חזקה לא פסול ולא קשר, עדיין אין לו שום חזקה. אז אפילו ערעור של אחד נעמי נאמן, מימן. עוד אחד שנאמן, זה במקרה שבו יש שני אנשים שמתווכחים ביניהם, למי המוכר מחר איזשהו מקח מסוים. נאמן המוכר בעל המקח לומר, לזה מחרתי. ולזה לא, לזה אין מחרתי. במה דברים אמורים? שעדיין המקח נמצא בידיו של המוכר, בזמן שמקחו בידו. אז באותו זמן שעדיין המקח בידו, מוטל עליו לזכור למי הוא מחר. למה? כי אם הוא ירצה עכשיו לחזור בו ולהחליט שהוא לא מוכר, מקללים אותו בכללה שנקראת מי שפרה. מי שפרה מאנשי דור המבול ודור הפלגה, מי שהניש את כל אלה ש... עשו מעשים לא טובים, הוא עתיד שהשם ישמרנו להיפרע במי שמשקר ואינו עומד בדיבורו. הבטחת שתמכור את המקח למישהו, אם בסוף תמכור אז טוב, אבל אם האדם בסוף לא מוכר, אז הוא עומד באותה כללה, אז כל מן שהמקח בידיו הוא זוכר למי הוא מחר, כדי שהוא יוכל לתת לו את זה, כדי שלא יהיה לו את הכללה הזאת. אבל במקרה שהוא כבר מסר את המקח למישהו, לקונה, ואין מקחו בידו של המוכר, הוא כבר אינו נאמן אחר כך כשיש ויכוח בין שני אנשים, מי מביניהם קנה את החפץ, להכריע למי הוא מחר. שואלת הגמרא, גם אם הוא מסר כבר את החפץ לקונה, עדיין הוא נאמן, נחזי זוזי ממענקת, בוא נבדוק ממי הוא קיבל כסף, ונדע שלא הוא מחר את החפץ. מתרצת הגמרא, מדובר פה שהוא קיבל כסף משניהם. לא צריכה, דנקת מתרוויו. והמוכר אמר, אחד מהם קיבלתי כסף מדעתי, הוא שילם לי כי רציתי באמת למכור לו, והשני, אחד, קיבלתי ממנו את הכסף בעל כורחי. לא רציתי למכור לו, הוא דחף לי את הכסף בלי שאני אצא. ולא ידיע, כעת אנחנו לא יודעים, היי, מאיזה אחד הוא קיבל את הכסף מדעתו, והוא באמת זכה במקח, והי, מאיזה מהם הוא קיבל את הכסף שלא מדעתו. קבלת הכסף לא יכולה להוכיח למי הוא מכר את החפץ. ולכן, ברגע שהחפץ כבר לא נמצא בידו, המוכר לא נאמן לומר למי הוא מכר את אותו חפץ. עד כאן השיעור על דף ה-NG.